שלום לשר הבריאות יולי אדלשטיין.
ערב טוב.
נכון 68 ח"כים במליאה זה הרבה?
זה הרבה, נו, אני זה... דווקא בר סמכה לומר
זה
הרבה.
לכן שואלת. טוב, תשמע, היום בעצם קיימת ישיבת עבודה ראשונה עם המנכ״ל פרופסור חזי לוי ועם הפרויקטור או בשמו החדש והמפוצץ ראש פרויקט מגן ישראל פרופסור רוני גמזו. יש מהפורום הזה שקיימתם, שהיה בעצם פורום עבודה מעשי ראשון, יש איזה שהן חדשות, בשורות, שינויים?
לא, קודם כל אני חייב לתקן ולומר זאת כבר לא ישיבה ראשונה, פשוט היום כבר אחרי שהוא הודיע על תוכניותיו רשמית, הישיבה קצת קיבלה פומבי, אבל...
אבל זה ההודעה ששלחתם לנו.
כן, 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 לא.
שר הבריאות יולי יואל אדלשטיין קיים היום יום רביעי ישיבת עבודה ראשונה לקביעת...
ישיבה ראשונה, ראשונה במובן הזה, כן, של הרשמיות לאחר כניסתו לתפקיד, אבל כבר כמה פעמים ישבנו עם פרופסור חזי לוי ואיתו, וגם בפורום קצת יותר רחבים, כי באמת חייבים לומר לזכותו של רוני גמזו שהוא נכנס כרוח סערה לעבודה ועובד מהר, עובד יפה, ועדיין אין איזשהו שינוי מדיניות בעקבות הישיבה, אבל היא גם לא הייתה רוח וצלצולים, יש מסקנות פרטיות, וכבר יושבים ככה בכמה צוותים יותר מצומצמים לאבד את המסקנות למשהו מעשי.
אז אחת הסיבות שהמינוי של ברבש לא יצא לפועל, כי הבנו שהוא ביקש כל מיני סמכויות מרחיקות לכת, והנה מצד שני אתה פשוט נותן את הבמה ככה ברוחב לב לאנשי המקצוע.
לא, זה לא עניין של לתת את הבמה. א', אנשי המקצוע, ודאי בטיפול במגיפת הקורונה או בתחום הרפואי המקצועי, הם מאוד מאוד חשובים, אין לי פרטנזיות פתאום להפוך לרופא. היו צמתים במדיניות שאני קבעתי את המדיניות לאחר התייעצויות, כמו למשל בהרחבת מספר הבדיקות. היו דברים שמוטלים על השר ולא על הדרג הרפואי מקצועי, כמו למשל להשיג עוד תקנים למערכת, ואני מאוד שמח שקיבלנו את התוספת שלו. ניתה, אני לא עכשיו חי בעננים, ברור שתוספת של 400 תקני רופאים ו-2000 אחיות זה נשמע הרבה מאוד, אבל מבחינת הצרכים של המערכת יש עוד צרכים רבים, אבל יש דברים כמו באמת החלטות מקצועיות, בדי בתחום אפידמיולוגיה, שמקבלים פורומים מקצועיים, מביאים אליי את ההחלטה, כך זה צריך לעבוד בתחום הזה.
אבל בכל זאת לסוגיית ראש פרויקט מגן ישראל, פרופסור גבי ברבש לא לקח את התפקיד כי הוא דרש איקס סמכויות ולא קיבל אותן, וגם זו באמת בא בלי שום תנאים, הוא לא קיבל פורמלית שום סמכות?
לא, הוא הסתמך על המילה שלי שאמרתי לו אתה תקבל ממני את כל הגיבוי ואת כל הסמכויות הנדרשות, ואני חושב שאם נעלה אותו עכשיו בקו השני הוא יאשר שעוד לא נתקל בשום חסם בירוקרטי או בשום מחסום ובשום מריבה, וכך זה צריך לעשות, לעבוד. גם דרך אגב מנכ״ל המשרד פרופסור חזי לוי בעצמו רופא מנוסה, מנהל בית חולים קרפר בעברו, גם הוא עובד בשיתוף פעולה מלא עם רוני גמזו, כי כולנו סך הכל מבינים את המשפט הנודע, אם לא נהיה תלויים אחד בשני, נהיה תלויים אחד ליד השני, ואף אחד לא רוצה להיות תלוי משום.
והנה באותו נושא, אתה פשוט מעביר סמכויות מסוימות למשרד הביטחון, בלי שום בעיה, נושא שכל כך הרבה חודשים, התחככויות, עשית את זה בקלי קלות.
קודם כל אני דרך אגב רוצה להזכיר שגם את העניין של פרויקטור, אני והמנכ״ל הודענו, אמנם לקח קצת יותר מדי זמן, אני מודה ומתנצל בפני הציבור שלקח יותר מדי זמן למצוא את האיש הנכון בזמן הנכון, אבל אני והמנכ״ל הודענו על כוונתנו למצוא ולמנות ממונה על המשלט ועל הטיפול במשבר הקורונה, כי הבנו שצריכים עוד כוחות
מה, טובים. מה אתה הבנת ששרים או אנשי מקצוע לפניך לא הבינו ולא עשו את זה, את הסיפור הזה עם משרד הביטחון כבר?
כן,
אז
או למה זה לא קרה מההתחלה אם זה הדבר הנכון?
טוב, על, על העבר אני פחות יודע לספר, למרות שאני חייב לומר גם כאן, שצהל, פיקוד העורף, היו ונשארו שותפים יקרים שלנו לאורך כל הדרך. עוד לפני שהגעתי למשרד, מי טיפל? סך הכל כשהיה סגר במדינה, אתם לא זוכרים את התמונות המרגשות האלה של חיילים שמטפלים?
כן, אבל למשל, כל מערך הבדיקות האפידמיולוגיות.
עכשיו מרחיבים. צודקת, שלי את צודקת. אנחנו בדקנו והוספנו לשם תקנים והבאנו סטודנטים לרפואה ולסיעוד, הוספנו אותם, הוספנו עוד אחיות, אבל מה לעשות? בהחלט היכולות הארגוניות של צה"ל בתחום הזה הן גדולות. לכן מה שסיכמנו, שאומנם ההנחיות וההתוויות הרפואיות יהיו ודאי של משרד הבריאות, אבל צה"ל באמצעות גם פיקוד העורף וגם כוחות נוספים יסייע בכל הנושא הזה עם היכולת גם של כוח אדם וגם הארגונית שיש לו. אבל יגאל, ברשותך, אני רק רוצה להוסיף ולומר, אנחנו תמיד זוכרים וצריכים לזכור שאנשי צה"ל זה לא כוח עבודה זול. כשיש אפשרות ויש צורך לעזר בכם, בהם אנחנו נעשה את זה, אבל חס ושלום, אנחנו לא מצאנו פה איזה מכרה זהב שיש כוח עבודה זול, ואפשר כמה שרוצים לקחת.
כשתיגמר הקורונה, הם לא יהיו שם במקום הצוותים הרפואיים, אתה אומר.
זה נכון, בדרך כלל לא רק שתיגמר הקורונה, צריך לדעת להשתמש בהם לעת משבר, ואחר כך להזרח את זה בצורה נכונה, על מנת שאם יהיו פה ושם עוד התפרצויות, אז אנחנו נדע לטפל בהם בלי עוד פעם ליצוק חירום מבלי להביא את כוחות הביטחון.
אז אתם הצגתם אתמול ברוב העם את תוכנית הרמזור, ואתה יודע, שר, אחת הבעיות הקשות שהיו בטיפול בקורונה עד עכשיו, שהציבור כעס ורטן על זה שכל יום היו החלטות אחרות, כל יום היו תקנות אחרות, אנשים ישנו בלילה, קמו בבוקר, קיבלו דברים חדשים. איזה בשורה אתה יכול לתת לנו בנושא הזה?
א', שבאמת מבחינת התקווה, ודרך אגב גם על זה הייתה ישיבת העבודה היום, שנשתדל מאוד לעבוד יותר מסודר, אבל אני רוצה לומר שני דברים. איך נגיד, סובייקטיבי ואובייקטיבי. סובייקטיבי, ודווקא אם שניכם קל לי לדבר על זה, אתם מכירים את המערכת הפוליטית. משרד הבריאות מביא איזושהי המלצה. נניח סתם ניקח משהו לא נעים, לסגור איזה ענף במשק, ובדאי אין לכם ספק שהדבר מודלף עוד לפני שיבש הדיו על הנייר שחתמתי, כן? זה מגיע לממשלה, גם שם נלחמים השרים הרלוונטיים ומורידים מזה משהו, אחר כך זה מגיע לכנסת, גם שם ההחלטות משתנות. בקיצור, יש פה גם תהליך שבמהלכו משתנים דברים, והציבור כבר לא מבין ולא זוכר אם סגרו לו את חדרי הכושר או פתחו לו את חדרי הכושר, וזה נורא מבלבל. אני עוד פעם, אני האחרון שידבר נגד פיקוח פרלמנטרי או דיון בממשלה, אבל פשוט כמו שאמרתי, צריך להבין שזה משפיע על התהליך. והאובייקטיבי זה הנגיף עצמו. אמר לי רופא, כן. רופא מאוד בכיר, אני רק אשלים שלי, אמר לי רופא מאוד בכיר עם הנגיף הזה, אל תתבייש אף פעם לומר שיניתי את דעתי. ואני לקחתי את המילים שלו באמת כאיזושהי גם סוג של לא רק היצע, אלא ממש הנחיה. הנגיף משנה את ההתנהגות, לפעמים צריך להתאים את עצמנו.
אז במה שינית את דעתך בעצם?
לא, זה אפילו בהחלטות מעשיות. אפילו בהחלטות מעשיות. ואתה מסתכל על אני אגיד לך, אנחנו במספרים מאוד לא סימפטיים. מאוד לא סימפטיים, של כמעט 2,000 נדבקים ביום. ורק לפני כמה ימים אמרתי, יכול להיות, אמרתי גם בפומבי, יכול להיות שלא תהיה ברירה, ותוך כמה ימים נצטרך לדרוש סגר, כי אם זה ימשיך לעלות בקצב כזה, ואנחנו כבר לא נדע איך לעצור את זה, אז יכול להיות שזה היה אמצעי האחרון. אני עכשיו לא אומר את זה. למה? כי הנגיף פתאום, בצורה הכי מוזרה, הוא נתקע שם ב-2,000 האלה. זה מספר מאוד גבוה ומסוכן, אבל הוא נתקע שם.
אבל הכל מאלוהים, אתה אומר.
את יודעת מה? מומחה
בכיר. משרד הבריאות עושה תוכניות והנגיף עושה מה שמתחשק לו.
מומחה בכיר אחר בתחום אמר לי, כן, אני שאלתי אותו בדיוק את השאלה הזאת, אמרתי, תסביר לי, אבל פה היו הדבקות ופה לא היו הדבקות. איך אתה מסביר את זה? והוא אמר לי, אם הנגיף הזה צריך גם מזל, אמר פרופסור לאפידמיולוגיה.
כן, כמו עם כל דבר.
או שהוא סתם פוחד מגמזו.
אתה הולך מן הסתם להתפלל לערב, נכון?
מן הסתם, כן.
באיזה בית כנסת, אם מותר לשאול?
לא רחוק ממקום מגוריי בהרצליה, דווקא לנו יש גבאי שאני אמרתי לו בחיוך עצוב שבתום משבר הקורונה אני אדאג להביא לו מגן שר הבריאות לגבאי המצטיין, כי הוא באמת מאוד מקפיד.
מה, הוא ממש מעיף אנשים בבית כנסת מי שלא...
נעמד ליד הדלת, ולא, מי שלא נרשם עכשיו במגבלות של 10 בפנים ו-20 בחוץ, או 20 בחוץ, אנחנו לא מזייפים, או 10 בפנים או 20 בחוץ.
אז זה מה שיהיה, יהיו 10 בפנים ו-20 בחוץ בבית הכנסת.
לא מחברים מספרים, אנחנו התלבטנו, ויהיו 20 בחוץ, לא יהיה אף אחד בפנים, יהיו 20 בחוץ, ויהיה שידור לכל שאר הקהילה, שלצערנו לא יוכלו להגיע, אז יהיה להם שידור משם.
ואתה שלם עם ההתנגדות שלך לדרישות של החרדים להגדיל את מספר המתפללים בבתי הכנסת בתשעה באב?
לא, זה לא התנגדות. ישבנו דווקא ברוח מאוד טובה, ואמרתי שאנחנו נראה מה אפשר לעשות.
אבל הם לא קיבלו מה שהם רצו.
בנתונים שיש כרגע, אני חושב שזאת סכנת נפשות, עם כל הנעימות, ואני מתנצל בפני כל האנשים כמוני שיצטרכו היום, מחר בבוקר, ועם הקינות, להיות גם בחום, אם זה תפילה בחוץ, אבל בין זה לבין חס ושלום להדביק מישהו ולשלוח אותו לבית חולים, ואני מבקר בבתי חולים כמה פעמים בשבוע, ורואה את מחלקות קורונה, ואת יודעת, אני קיבלתי עכשיו לפני ממש שעה קלה ממנהלת בית חולים שיחד איתה הלכתי במרכז רפואי שמיר, אפשר לומר, זה לא סוד, הלכנו למחלקת קורונה, והיא לצערי הרב שלחה לי לא מזמן אס-אמס, רק רוצה לעדכן אותך ששני החולים ששוחחת איתם מצבם מאוד מאוד מתדרדר, ואנחנו נלחמים להציל אותם. אז זה לא דבר נעים לקבל, לא ערב תשעה באב ולא בכל יום אחר, אבל זה נותן לך כוח לפעמים גם לומר, לא נעים, אני מבין את כל הקושי, כן. אבל לא.
השר אדלשטיין, אמרת לפני דקה שהנגיף הזה מתעתע ואי אפשר להיות מוכנים כל יום, אבל להיות מוכנים לחורף זה ודאי דבר שמחויבים לעשות אותו עכשיו, אולי אנחנו כבר באיחור. מדברים על 30 אלף איש שיהיו חולים בשפעת ביום אחד, ואף אחד לא ידע אם זו קורונה או זו שפעת. הצבתם יעדים של 60 אלף בדיקות ביום, זה מעשי בכלל?
וכבר עכשיו יש אי ספיקה במחלקות הקורונה, אז נכון. אנחנו יודעים, זה תסריט אימה שהוא ידוע מראש, אבל באמת השאלה אם שוב יהיה תרחיש ידוע מראש ואנחנו נקשל בו, למרות שהוא ידוע.
לא, לא, אז ככה, בדי שאנחנו כבר עמוק עמוק בתוך ההכנות לחורף, ומישהו בצחוק עצוב קרא לזה פלורונה, שפעת וקורונה ביחד. אז אנחנו נערכים לזה, מחפשים בנרות בכל העולם חיסונים נוספים לשפעת, אנחנו עדיין לא מרוסים ממספר ההזמנות שיש, ועוד פעם, לא בגלל שמישהו, שלא תבין אותי לא נכון, אף אחד פה לא נרדם בשמירה לפני שאני הגעתי, ואז כולם התעוררו. פשוט אין מדינה בעולם שמוכנה כרגע להתחייב למחירת חיסונים, ואנחנו עובדים בכל דרך אפשרית. עכשיו, במקביל, לגבי כמה בדיקות ביום, אז אני אגיד שני דברים. כשהיו פה, כשהגעתי 3,000 ושמתי יעד 30,000, גם כולם צחקו מאחרי הגב ואמרו, הבחור לא יודע על מה הוא מדבר, וזה לא מעשי. אנחנו כבר ב-30,000 בדיקות בשגרה. ואז אפשר גם להגיע ל-60,000, אבל בשביל זה אנחנו גם מקווים להוסיף כמה טכנולוגיות חדשות, לא ניכנס לכל המושגים, אבל בדיקות פולינג, כלומר קבוצה של נבדקים ביחד, ועוד כהנה וכהנה, ואני מאוד מקווה שעם כל הדברים האלה ביחד אפשר גם להגיע לבדיקות, אבל גם כאן שלי הציבור קובע לא מעט, כי אחת התקוות הגדולות שלנו שהמסיכות והריחוק החברתי ישפיעו לא רק על התחלואה בקורונה, אלא גם על התחלואה בשפעת, ואם כך אכן כולנו ננהג, אז יכול להיות שהתסריט הימים הזה לא מתממש.
אנחנו ערב תשעה באב, כידוע לך, בלי קצת שנאת חינם אנחנו לא מסתדרים, ואני רוצה לשאול לך, באמת, תגיד לי, אני בטוח שאתה מתעסק 24 שעות ביממה בקורונה, אבל הראש שלך נמצא גם קצת במקום אחר, מה קורה בליכוד? התחושה הכללית היא שצומח בליכוד איזשהו דור צעיר שקצת מאפיל על המכובדות הליכודית של הדור הוותיק, נהיה קצת כזה שוק.
אני...
וואי, איזה קרחצים.
דווקא, שניכם דווקא יודעים עד כמה שכאב לי, אבל באופן הכי אמיתי, עד כמה שכאב לי כל פעם בכנסת כשמישהו או מישהי לא לא עמדו בסטנדרטים הנדרשים לתואר חבר כנסת. ודאי וודאי כשמדובר בסיעה שלי או במפלגה שלי. אז דווקא ערב תשעה באב, אני מאוד הייתי רוצה לבקש מכולם קצת להירגע, ולא מול המצלמות ולא מאחורי המצלמות, לא להגיע לטונים כפי שאנחנו שומעים, כי באמת יש לנו משימות לאומיות גדולות יותר מן המריבות מי יותר חשוב. אני מאוד מקווה שזה קצת יירגע, כי זה למפלגת שלטון ולמפלגה המובילה בקואליציה, זה אף פעם לא עשה שום דבר טוב.
חשף אצלנו בכאן 11 רועי ינובסקי שהתקיימה מסיבת יום הולדת לרעייתך עם משתתפים רבים בניגוד להנחיות, ואתה שר הבריאות שנותן הנחיות מחמירות לציבור שם. מה יש לך לומר על זה?
שני דברים. א', כשאני כל פעם שומע שזאת הייתה חשיפה או תחקיר, אני לא יודע אם אני מחייך או בוכה, כי את הסיפור השקרי הזה ניסו לשווק לפחות לשלושה כלי תקשורת, וכולם סרבו לקחת, אמרו זאת רכילות זולה, אין בזה שום דבר. ודבר שני שיש לי לומר שלי, ואני אף פעם, גם לא במקרה הזה וגם בשום מקרה אחר, לא עברתי על שום הנחיות של משרד הבריאות, והכל היה לפי כל ההנחיות קלה כחמורה, ואני יכול להסתכל בעיניים של כל אזרח ואזרחית ולומר להם, ניסיתי ואשתדל גם בהמשך להיות דוגמה אישית בשמירה על ההנחיות, ועובדה היא שאפשר לחיות גם בצל הקורונה, מכיוון ששמרנו על כל ההנחיות ונזהרנו ולא הזמנו אנשים בסיכון ועמדנו במספר האנשים שהיה מותר, לא יצא מן המסיבה הזאת אף נדבק. אז כנראה שאפשר לחיות, לשמור על ההנחיות, וכפי שאמרתי, אני אישית יכול להסתכל בעיניים של כל אחד ולומר, לא עברתי ולא מתכוון לעבור על שום הנחיות.
שר הבריאות יולי אדלשטיין, תודה רבה לך.
צום קל. ומועיל.
תודה. צום קל ומועיל לכולם. כל טוב, להתראות.
שלום.